אנחנו עומדים לסיים את מסכת גיטין, ואחת הסוגיות הבוערות שמעסיקות מאוד את בתי הדינים שעוסקים בדיני גירושים, זה בעיית מסורבי הגט. וזה מעורר גם סערות ציבוריות גדולות. כי ההלכה קובעת שגט צריך לתת מרצון. אי אפשר לכפות את הבעל לתת גט. ויש בעלים שמסרבים. חוץ ממקרים מסוימים שמותר לכפות ממש על פי התורה, לא היום באופן מעשי על פי חוקי המדינה, אבל כל פנים, מקרים רבים אי אפשר לכפות, ובעלים מסרבים לתת גט, מסיבות כאלה, מסיבות אחרות, על כל פנים מעגנים את נשותיהם לשנים רבות, ועל זה יש סערות ציבוריות, איך אפשר לאפשר מצב כזה, זה מצב בלתי נסבל. ארגוני הנשים תוקפות את בתי הדינים, נשים את המצוקה של הנשים לפגיע בתורה. אמנם שמעתי מהרב הדיין החדש שלנו, הרב משה חביב, שהוא אמר לי שבזמן האחרון, אולי כבר זה כמה שנים האחרונות, יש מחלקה מיוחדת של בתי הדין שמטפלת בנושא הזה באופן מיוחד במסורבי הגט, והבעיה נצטמצמה מאוד מאוד מאוד, וזה יש רק נשים בודדות היום שעדיין הבעיה לא נפתרה לגביהם. אז אנחנו נדון בנושא הזה, בהלכה הזאת של גט, של גט מעושה. המשנה במסכת גיטין בדף פח עמוד ב', המשנה אומרת, גט מעושה בישראל כשר. כלומר, גט שכפור את הבעל לתת גט לאישה, אם בית דין של ישראל הוא קבע את זה, והוא כפה, כשר. בית דין של גויים לא, כמובן. בית דין של גויים יכפה על פי בקשת בית דין של ישראל, אז זה גט מעושה כשר. הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת בפרק ב' מלכות גירושין, הלכה כף. הרמב״ם מעריך להסביר את הדין הזה. הרמב״ם אומר, מי שהדין נותן שכופים אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בדין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מקים אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר. וכן אם יקעו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, הרי זה גט כשר. ולמה לא בטל גט זה? שהרי אנוס הוא ביד גויים או ביד ישראל. כלומר, איזה מין גט כשר זה? כי אם הוא לא רוצה לתת גט וכותב גט באונס, זה לא גט, זה לא נקרא גט. כך שואל הרמב״ם. ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס? אומר הרמב״ם שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה. שאינו מחויב מן התורה לעשותו. כגון מישהו שהוכה עד שמחר או נתן. אבל מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. ולפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוא קה עד שתשש יצרו, ואמר רוצה אני כבר גירש לרצונו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, הרמב״ם מקשה, איך אפשר לכפות גט, הרי צריך לכפות לעשות גט לרצונו. אומר הרמב״ם, במקום שאדם חייב לתת גט, זה מצוות התורה, זה מצוות חכמים, ואדם בעומק ליבו רוצה לעשות את רצון השם, לעשות רציון התורה. אז על כן, ורק יצרות כפו, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני, ואז כאילו תשש כוחו של יצרו, עכשיו הוא מסכים. הנה, הוא אמר רוצה אני. מה שאמר רוצה אני זה באמת רצונו, כי זה טבע של אדם מישראל, שהוא רוצה לעשות את רצון השם. זה מה שאומר, כך מסביר הרמב״ם את דין הזה של כפייה. המקור של הרמב״ם זה במשנה במסכת ערכין. המשנה אומרת, חייבי עולות ושלמים, ממשכנים אותם, אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שנאמר לרצונו. כלומר, אדם נדר להביא עולות או שלמים, והוא לא מביא. ממשכנים אחר, כלומר, כופים אותו לתת. איך כופים אותו? לוקחים לו את חפציו או משהו, ממשכנים אותו עד שיאמר רוצה אני. ואם אמר רוצה אני, מקריבים את הקורבנות. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. זה משנה מפורשת, כלומר הכפייה, והוא אומר רוצה אני, אז הוא רוצה. צריך קצת להבין את דברי הרמב״ם, כי הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת בדף ממח, בדף מזין עמוד א' עמוד ב' ודף ממח ממשיכה הסוגיה. הגמרא אומרת, אמר אבונה תליו וזווין זוויני זוויני. אם כפו את האדם למכור, משלמים לו. כפו אותו למכור, אז מחירתו מחירה. זאת אומרת, זה לא נקרא מחירה באונס, שהוא בעצם נגד רצונו, סתם הוא בעצם לא מחר, אלא אם כפו אותו והוא שילם, ושילמו לו כמובן, אם כפו אותו לתת מתנה, אז המתנה לא מתנה. אף על פי שהוא אמר רוצה אני, אבל זה לא מתנה, כי בלבו הוא לא רוצה. אבל אם נתנו לו גם המון, וכפו אותו במכות עד שהוא אומר, טוב, אני מסכים למכור, ועשה את פעולת המחירה, אז המחירה מחירה. מביאה הגמרא ראיה לזה, מהסוגיה, מהדין הזה שלנו. וכן אתה מוצא בגיטי נשים, כופים אותו עד שאומר רוצה אני. נשאלת השאלה, גיטי נשים זה כמו מתנה? זה לא כמו, הוא לא מקבל תמורה על זה שהוא מגרש. האם יש בכלל תמורה על אישה? אם אדם רוצה לחיות עם אישה ומגרשים אותו, וחייבים אותו לגרש, כמה כסף משלמים, כמה זה התמורה הזאת? לא יודע אם יש לה איזה גודל של תמורה, אוהב אותה ורוצה אותה. אז למה משווה הגמרא את גיטי נשים למכירה? למכירה יש, הוא מקבל תמורה וכופים אותו, אז הוא מסכים. אבל בגיטי נשים מה הוא מקבל? אומר התוספות, כיוון שהמצב הוא שהוא חייב בעצם לתת את הגט, ויש עליו חוב, וברגע שהוא נותן את הגט, החוב הזה נפרע, זאת התמורה, כי הוא חייב. רשב"א מפרש אחרת, רשב"א אומר, הוא לא מפסיד שום דבר, האישה הזאת לא רוצה אותו. מתי כופים את האדם לתת גט? מתי שהאישה לא רוצה ולא יכולה לחיות אותו. הדוגמה של כפיית גט זה כשהאיש הוא נמצא במצב כזה שהוא חולה שכין. אי אפשר לחיות איתו. אז כופים אותו לתת גט. היא לא, וכבר מזמן התרחקה ממנו. אז מה הוא מפסיד אם כופים אותו? אז כיוון שהוא לא מפסיד שום דבר, זה לא כמו לתת מתנה. זה כמו מחירה. כי גם מחירה, אם מקבל תמורה, הוא לא כל כך מפסיד. אז גם במקרה דנן הוא לא מפסיד. כלומר, המקרים שווים, לכן הביאה הגמרא ראיה מכאן. אמנם, הגמרא דוחה. אבל השאלה אם התחייה של הגמרא היא חייבים לקבל אותה שדווקא בגלל זה, או שבאמת יש דמיון. מה אומרת הגמרא? שאני אתם דמצווה לשמוע דברי חכמים. כלומר, יש כאן איזו תמורה יותר גדולה מאשר כסף משל תליו וזווין, אז אל תביא לי ראיה לתליו וזווין מגיטי נשים שקופים, כי ביטי נשים זה מצווה לשמוע דברי חכמים, קבל תמורה אחרת. מה שאין כן בתלוע וזווין. ככה גמרא דוחה. אבל מעצם ההשוואה של הגמרא, וגם הרמב"ם פוסק הלכה ככה שתביולו וזווין, זווינה זווינה. מסבירים, זה הנתיבות מסביר, שהרמב"ם אומר שבגיטי נשים יש הלכה מיוחדת. יש הלכה שצריך ממש לרצות, לרצות לגרש. אני רוצה להסביר, להסכים למכור לא צריך רצון אקטיבי, מספיק הסכמה. אני אסכים שהוא יקנה את זה ממני וזה יהיה שלו. ולא צריך שהוא, אני ממש ממש, אני רוצה עכשיו, שאני, מה שיש לי עכשיו, אני רוצה למכור לך. לא צריך זה. כל מכירה היא בכלל לא ברצון. רק בגלל שאדם חסר לו כסף, אז הוא מוכר את הרכוש שלו. הוא מסכים, מסכים למכור, בגלל התמורה. אז אם כופים אותו והוא מסכים, אז כפייה להסכמה, זה עובד. אבל כפייה לגט, בגט צריך ממש רצון. זה, בעצם אנחנו רואים את זה בדברי הרמב״ם בפרק א' מלכות גירושין. הרמב״ם אומר, יש 10 דברים שהם תנאי לגירושין. ואומר הרמב״ם כך. אין האישה מתגרשת, אלא בכתב וכתב לה והוא הנקרא גט. ועשרה דברים הם עיקר הגירושין מן התורה. ואלו הן, שלא יגרש האיש אלא ברצונו. ואחר כך הרמב״ם מסביר מניין הוא לומד כל דבר. מניין שעשרה דברים אלו מן התורה, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיו ושלחה מביתו. אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא לרצונו. כלומר, הוא לא רוצה לגרש. זה מה שהתורה אומרת. אז צריך רצון. ולכן הרמב״ם מסביר שיש כאן רצון. הרמב״ם נצרך להסביר הסברה רחבה למה זה נקרא רצון. הרי כפו אותו לתת גט. אומר הרמב״ם, לא, כיוון שזה מצווה, אז בליבו הוא באמת רוצה לקיים מצווה. וזה כבר, ואז ממילא הוא רוצה באמת לגרש. כי זה מצווה עכשיו לגרש, אף על פי שצריך היה לכפות אותו שיתגלה הרצון הזה, אבל כיוון שכל אדם רוצה לעשות את רצון השם, אז זה, כשהוא הסכים, באמת הוא רוצה. אבל כמו שאמרתי, אבל זה שונה ממכירה לפי דעת הרמב״ם. מכירה, לא צריך רצון, צריך הסכמה, בסדר. להוציא דבר מרשותו של אדם, לא צריך רצון, צריך הסכמה. להכניס לרשותו של אדם צריך רצון, צריך שהוא רוצה. אבל זה לא הנושא עכשיו. אז אם כן הבנו למה הרמב״ם מצריך את הטעם הזה, שכיוון שזה לעשות, זה רצון השם, זה רצון החכמים, אז זה נקרא שהוא ממש רוצה. אבל אם זה הטעם, מתעוררת שאלה מאוד גדולה. מה יהיה עם מומרים? מה אם היום אנשים רחוקים מתורה מצוות, שאין להם שום הבנה שצריך לרצות לעשות את רצון השם? האם אותם אפשר לכפות? הבעיה הזאת כמובן התעוררה כבר פעם, לא מהיום. מה הדין של מומר? מומר שאין לו רצון. אז יש תשובה של מוארית צהלון. התשובה הזאת היא מובאת באור שמח בהלכה הזאת בהלכות גירושין. הוא מביא את התשובה מוחלף. כלום מוחלף זה מי שהחליף את אמונתו, כלומר מומר, שעבר בשעת נפש על כל, ומכיס את בורו בעבירות חמורות. הרי הוא אונס גמור, כלומר אם מכריחים מומר לגרש אישה, זה אונס, הוא לא רוצה לגרש. רוצה לעשות את רצון חכמים, הוא מומר. זה כמי שנאנס לתת מתנה, שגם אחרי שהוכה וגירש כדין, נפשו לא ינוח ויקצוף על המביאים אותו לעשות דבר זה. כלומר, לא, גם אחרי שיקו אותו, הוא קוצף, למה הכריחו אותי לגרש את האישה? הוא נאלץ לגרש, כי הוא לא יכול לקבל את, לא רוצה לקבל את כל המכות האלה. זאת אומרת, הוא פוסק להלכה שמומר אי אפשר לחייב אותו לתת גט. כי הגט שהוא ייתן זה גט כפוי, זה גט באונס וזה לא גט. המואריק בתשובה סמך ג' אומר, לטעמו של הרמב״ם אי אפשר לכפות מומר. כלומר, לטעמו של הרמב״ם שאומר שהרצון הוא בגלל שרצון לעשות את רצון השם, אי אפשר לכפות מומר שהרי אינו רוצה לקיים דברי חכמים. וממשיך ואומר המואריק, ואולי בחיי גוונה, כלומר במקום של מומר ושאדם שלא רוצה לעשות את רצון חכמים, סבר רבינו, כלומר הרמב״ם, סבר רבינו משה, דפקינו רבנן לקידוש המיניה, על ידי הגט שנותן המומר בכפייה, דמשום מגונה חשובה רבנן טובה. כלומר, המואריק אומר באמת גם מסכים לסברה של המואריק, של המואריק צהלון, שבאמת הוא לא רוצה. ואם היינו צריכים להישען על רצונו, הגט איננו גט. אבל כאן חכמים באים, דין אפקינו רבנן לקידוש המיניה. כל המקדש הדת רבנן מקדש, וכיוון שהוא חייב לתת גט, ובדין כופה אותו, אז הכפייה הזאת הופכת שהקידושין שלו לא היו בכלל קידושין. הגט לא גט, כי הגט הוא באונס. אבל הקידושין נפקעו, כי ככה רצו חכמים, שכשכופים את האדם במקום הנכון לתת גט, הפקיעו רבנן לקידוש המיניה, אם אי אפשר שזה יהיה מרצונו. אבל הגאות מימוניות כאן על ההלכה הזאת בפרק ב' הלכה כף, הגאות מימוניות אומר, ואותם המשומדים, ואותם המנויים בשלי המדיר שקופים אותם, מותר להכריחם על ידי גויים עד שיאמר רוצה אני. כלומר, המשומדים הם גם כן אנשים שמכריחים אותם לגרש, וקופים אותם עד שיאמר רוצה אני. הוא משומד. מה שהוא יגיד רוצה אני, מה הערך של האמירה שלו? כמו שראינו עכשיו במרצלון, מעריק. החתם סופר אומר, שגם מומר יש לתלות שמתרצה בליבו לגרש, לישראל שחטא ישראל. זאת אומרת, הוא אומר, אין דבר כזה אדם שנותק לגמרי מקדושת ישראל. ולכן, מסתם הוא מתרצה. גם אם עקו אותו הרבה הרבה הרבה, אפילו שהוא מומר, גם הוא בעצם בסופו של דבר רוצה. כך מסביר החתם סופר. האם זאת כוונתו של גם של הגאות מימוניות, שהוא אומר שמותר לכפות את המומרים? אולי, יכול להיות. הסברה לא כל כך פשוטה, מה שאומר החתם סופר, זה מין לימוד זכות גדולה מאוד על כל אחד מישראל, שאין דבר כזה אדם שלא רוצה לעשות את רצון חכמים בתוך עומק ליבו. אז אני חושב שיכול להיות שלא כל הראשונים מסכימים עם דברי הרמב״ם שצריך את הטעם הזה, שאומנם הגמרא הזכירה אותו, אבל שצריך את הטעם הזה שהוא באמת, כשכופים אותו הוא באמת רוצה. אלא יכול להיות אנחנו יכולים להבין את המשנה כפשוטה. גידי נשים קופים אותו עד שאומר רוצה אני. אמר רוצה אני, אנחנו קופים אותו. התורה אמרה שצריך להגיד רוצה. בטלה דעתו, מה שבליבו זה לא מעניין אותנו, מה שהוא אומר זה מה שמעניין אותנו. יש אולי, מספיק לנו אפילו חשש ספק קטן שהוא רוצה, דברים שבלב אינם דברים, הוא אמר שהוא לא רוצה, הוא אמר שהוא רוצה לתת גט, אז אנחנו מקשיבים למה שהוא אמר. אולי אפילו רוצה להסביר את זה קצת. זה השאלה איך נגדיר רצון. רצון נגדיר שהוא באמת רוצה עכשיו לתת גט, למה? כי חכמים אמרו לו לתת גט, ואדם רוצה לעשות את רצון חכמים, אז ממש עכשיו רוצה לתת גט. או הוא רוצה מפני שהוא לא רוצה מכות. הוא לא רוצה מכות. אז הוא מעדיף לתת גט. אז הוא רוצה לתת גט כדי לא לקבל מכות. זה נקרא רצון או זה לא נקרא רצון? זה יכול להיות מחלוקת ראשונים. איך להגדיר את הרצון הזה? בסך הכל הוא אומר רוצה אני. למה הוא אומר רוצה אני? כי הוא לא רוצה לקבל מכות. אם לא היה מקבל מכות, לא היה מסכים. אבל עכשיו שיש לו בחירה בין יקוד אותו עד שהוא יתצא נפשו, הוא ייתן גט, הוא מעדיף לתת גט, אז זה נקרא רצון. מי אמר שצריך להגיד שהוא רוצה לעשות את דברי חכמים? הוא רוצה לא לקבל מכות, וזה נקרא רצון.
למה תלו ויעיב זה לא
מועיל? מה?
למה
תלו ויעיב
לא
מועיל? שאלה יפה. אז צריכים למצוא כאן את הגדר. תלו ויעיב
הוא עדיין לא מתרצה, לא יודע.
מה?
תלו ויעיב, נכון שהוא מעדיף כרגע לתת, אבל הוא אומר, אני אתן, אבל אני לא מסכים לזה, אני לא משלים עם זה.
מה זה יכול להיות?
הוא מקבל תמורה, אז לפחות הוא משלים עם זה.
מה?
הוא מקבל תמורה, הוא משלים עם זה, לא שהוא רוצה בזה, אבל הוא משלים עם זה.
זאת אומרת, מה אתה... להסביר שכאן הוא לא מפסיד כלום. כמו נלך לגמרי הרשב"ם, כאן בכל זאת יש לו, הוא לא כל כך, הוא לא מפסיד, זה לא כמו יעיב. כי מה, הוא בן כה וכה עם אישה מנותקת ממנו. אז בכל פעם צריכים לבונן בדבר הזה. למה אני אומר את זה? כי זה בעצם ככה קצת משמע מהלשון של המואריק, שהוא כאילו רוצה ליישב את טעמו של הרמב"ם. מה זה, כולם מסכימים עם טעמו של הרמב"ם? מה אתה, למה אתה אומר, הרמב״ם סובר שכנראה כאן, במקרה שלנו, זה הפקיעונו רבנן לקידוש ימיניה. זה לא רק הרמב״ם, זה כולם מסכימים שצריך להגיד רוצה אני וצריך ממש לרצות. אז כנראה שהוא לא משוכנע שכולם אומרים את הטעם הזה, אלא באמת שקפו אותו ואמר רוצה אני, זה נקרא רוצה. תלוי איזה דברים. אנחנו תכף ניגע בזה. על כל פנים ראינו כאן שיש שיטת המוארית צהלון, שהוא אומר שמומר אי אפשר לכפות, וזה כמובן נוגע לזמננו, שיש הרבה אנשים שרחוקים, בכלל לא קיבלו חינוך של תורה, בכלל לא יודעים שצריכים לרצות את רצון חכמים. האם אפשר לכפות אותם לתת גט? וכן משמע במוריק, אבל המוריק אומר שזה אפילו רבנה לקידוש ימיניה. ומצד שני, אנחנו פה דעתו של האגרות מימוניות, חתם סופר, שזה גם גט. או שהוא מטעם שלא צריך ממש רצון, וכפייה זה עושה רצון, או מטעם שכל אחד מישראל הוא רוצה לעשות את רצון השם, אפילו שהוא רחוק מאוד. בזמן הזה, שאין דיינים מומחים, אז בעצם, של איך אפשר לכפות? רק בדין, התורה נתנה לו, בדין של תורה, שהם סמוכים, התורה נתנה לו כוח לכפות. הגמרא מדברת על זה בדף פח עמוד ב', והגמרא אומרת, שענן שליחותיו כעבדינם. אנחנו עושים את שליחותם של הדיינים הסמוכים, ויש לנו הכוח שלהם בשליחות. הרמב"ן ביבמות בדף מ"ו עמוד ב', הרמב"ן שמה מדברים על גיורים בזמן הזה, שנה אין בזמן הזה בתי דין, ואנחנו שליחותיו כעבדינן. הרמב"ן מסתפק עם מה שאנחנו אומרים שליחותיו כעבדינן, זה מדאורייתא או רק מדרבנן. באמת בתי דינים של היום הם לא, אין להם את הכוח של בתי דינים סמוכים, זה רק מדרבנן. הוא מסתפק בזה. ואז הוא שואל, אז איך היום כופים גט? אם שליחותיו כעבדינן זה מדרבנן בלבד, הגט צריך להיות מדאורייתא? היא חייבת להיות מגורשת מדאורייתא, לא מדרבנן. אז איך יכול, בדין היום לא יכול לכפות מדאורייתא, רק מדרבנן. אומר הרמב"ן, שכל מה שאנחנו כופים היום, צריכים להסביר את זה, שכל דמקדש הדתא דרבנן מקדש, ואף קיינו רבנן דקידוש מיניה. אין הסבר אחר. אם אנחנו רואים ששליחותיו כעבדינן זה מדרבנן, יש כוח לחכמים בכל הדורות להפקיע קידושין מהגדר של כל המקדש, הדתא דרבנן מקדש. שואל על הרמב"ן, אם ריבין השאלה גדולה. לפי הרמב"ם, שהרמב"ם אומר שכשחכמים כופים אז, ואדם אומר אחר כך רוצה אני, אז הוא באמת רוצה, כי אדם רוצה לעשות את רצון חכמים. אז אפילו נעימה ששליחותיו כעבדינן זה מדרבנן. בסדר, אבל הוא רוצה לעשות רצון חכמים. גם חכמים של הדור הזה. אז כיוון שהוא רוצה לעשות רצון חכמים, אז זה דאורייתא. אז אם הם כופים, וזה מה שנכון לעשות, אין להם כוח של דאורייתא. של לכפות, אבל כשהם כופים והוא רוצה לעשות את רצון החכמים, רצון התורה, אז ממילא זה צריך להיות בעצם גט מדאורייתא. למה צריכים להגיד מדין הפקינו רבנן לקידוש מיניהם? אומר האמרי בינה, שאם הם כופים בדברים שהגמרא קבעה, שחכמים קבעו בזמן הגמרא, שיש את הכוח, שהיה כוח של סמוכים, אז הנה חינמי. הוא רוצה לעשות חלוקה בין כפייה למה שאמרו חכמים, בין כפייה למה שאחר כך, מאיזה סיבות אחרות שקופים, לא מהדברים שהוזכרו בגמרא. הגמרא, במשנה, הזכירו ריח הפה, ריח החותם. לא נסבל, אדם הזה קרא לו משהו שהוא היא לא נעים להיות על ידו, והיא לא יכולה לחיות איתו. מוכה שכין, או נסע בעבירה, אלה דברים כאלה שעליהם כתוב שקופים. אבל אם היא אומרת, מאיס עליי, ולא כל כך חמור כמו הדברים האלה, שכולי עלמא פשיטא שזה אי אפשר לחיות עם זה, אבל היא לא רוצה. היא אומרת שהיא לא יכולה. אנחנו גם כן, אז אנחנו לא קופים, אנחנו רק אומרים, את חייבת לגרש. או לפעמים אומרים, את מצווה לגרש. זה נכון לגרש, אתה חייב לגרש. אבל לא, אלא זה הדין של כפייה. אז במקום הזה, שבאמת לא קבעו שקופים, אז זה לא, אין כאן רצון חכמים, כך הוא רוצה להגיד עם רבינה לעשות חלוקה. במקום שאין רצון חכמים, אז מוכרח הרמב״ם להגיד שזה מדין, אין כאן רצון, חיוב לעשות את רצון חכמים, אז זה מדין שהפקינו רבנן לקידוש מיניה. סברה קצת קשה. והרמב״ם לא הזכיר את הדבר הזה. וגם הראשונים אחרים אומרים כרמב״ם, גם הריטב"א שם במסכת יבמות אומר כרמב״ם, שהפקינו רבנן לקידוש מיניה. ולא חילקו. אז אם אנחנו נגיד את הסברה השנייה, שאני שאין לנו את הטעם הזה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שבאמת יש, התחלף הרצון הזה, כי אדם רוצה לעשות את רצון חכמים. אלא קופים אותו עד שמה רוצה אני. והכוח הזה של כפייה יש רק לסמוכים, ולמי שאינם סמוכים אין כוח. לכן אומר הרמב״ם שהיום מה שאנחנו יכולים לכפות זה מכיוון שכל זה מקדש, הדתא דרבנן מקדש. אני רוצה להסביר שיכול להיות שיש דרך של ראשונים שחולקת על הסברה של הרמב״ם.
זה יעבור גם למומרים.
מה?
זה הרמב״ם זה פה גם את הבעיה.
כן, 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 בדיוק, זה מה שאני מתכוון, נכון. כמו שאמרתי, עד כאן עסקנו בכוח הכפייה של חכמים, אבל חכמים אמרו לא בכל דבר כופים. כופים במכות. הם הגבילו את כוח הכפייה רק למקרים חריגים, כמו שהזכרנו מקודם, ריח הפה, ובורסיקי, מוכי שכין וכדומה. את אלו אומר השולחן ערוך, בסימן קוף נונדה לסעיף א', כופים אפילו בשוטים. בסעיף כף א', בסימן קוף נונדה ל', אומר השולחן ערוך, כל מי שלא נאמר בו בתלמוד בפירוש קופים להוציא, אלא יוציא בלבד, לא כתוב קופים, אלא יוציא בלבד, אין קופים בשוטים, אלא אומרים לו חכמים, חכמים חייבו לך להוציא. ואם לא תוציא, מותר לקרותך עבריין. כך אומר השולחן ערוך. זאת אומרת, לא ממש קופים בשוטים, אלא אומרים לו, זה מה שאתה חייב לעשות, אפשר לקרוא אותך עבריין. הרמ"א אומר, כיוון דאיכא פלוגתא דרבתא, אם, כי השולחן ערוך אומר את זה בשם יש אומרים, שמה שאמרו חכמים להוציא ולא אמרו קופים, אז לא קופים, הוא אומר, אבל כיוון שזה איכא פלוגתא דרבתא, אז ראוי להחמיר שלא לקוף בשוטים, שלא יהיה גט מעושה. ומכל מקום, כלומר, לכפות בשוטים אסור, כי אם יכפו בשוטים איפה שלא אמרו, אז זה יכול להיות, כי כרגע גט מעושה, זה לא גט. ומכל מקום יכולים לגזור על כל ישראל, שלא לעשות שום טובה לאותו אדם, לאור לסייט וליתן עמו. לנהוג, הם אומרים, הם לא קופים אותו, הם אומרים לכל הציבור, האדם הזה לא עושה מה שצריך לעשות, הוא לא רוצה לגרש, אז להתרחק ממנו. לא לנדות, נידוי לא, אבל לא לעשות איתו מסע ומתן, לא לתת לו עלייה לבית הכנסת, בתורה, כל מיני, לא למול את בנו, לא לקבור את בני משפחתו. עכשיו היה פרסום כלום מזמן ש... שמנו קבורה של אחד מבני המשפחה שהוא סרבן גט. זה על פי הרחקות, זה נקרא הרחקות דרבנו תם. הרב דייכובסקי הוציא ספר לב שומע, וכאן יש הרבה פרטים. והוא אומר שעל פי הדין הזה של הרחקות דרבנו תם, אז עשו חוק במדינה שמאפשר להטיל סנקציות, חוק בתי דין הרבנים, מאפשר להטיל סנקציות עקיפות על סרבני גט. איזה סנקציות אפשר להטיל עליהם? חסימת חשבון בנק, שלילת רישיון נהיגה, איסור עיסוק במשרה הטעונה רישוי, כמו רואי חשבון, רופא, עורך דין, שצריכים רישיון לזה, אז מבטלים את הרישיון למי שהוא סרבן גט. אבל הוא אומר שבדרך כלל הסרבנים הם טיפוסים מיוחדים. הם לא עורכי דין ולא רואי חשבון, ואין להם חשבון בבנק גם כן. אז בעצם זה לא אפקטיבי כל כך הכפייה הזאת. אז מה עושים? אני מבין שיש רבנים שאלו ש... כדי למנוע את הבעיה הזאת, לעשות הסכמים לפני הנישואים, הסכמי ממון לפני הנישואים, שאם חיי הנישואים יופסקו ויתפרדו האנשים, אז יש סנקציות שהם מקבלים על עצמם מראש, כאלה שיחייבו אותם לתת גט. זה לא רק רבנים מודרניים עסקו בשאלה הזאת, גם רבנים, הרב ז'ולטי, בחוץ לארץ אנשים מתחתנים בקידושין אצל רבנים, ואחר כך הם רבים, הולכים ומתגרשים בגירושין אזרחיים, והאישה היא לא יכולה להתחתן. ואיך לעשות איזה יצא שלמנוע את המצב הזה, וזה קורה באחוז הגירושין הוא לא קטן. אנשים חוששים שמה הניסויים יעלו על סרטון, ומה יהיה אחר כך. אז כל מיני הצעות עלו על הפרק. הצעות הן צריכות להיות תואמות אל ההלכה שזה לא יהיה כפייה. אז אנחנו בשביל זה צריכים לראות את דברי השולחן ערוך. בקוף למדלת, לא סימנתי את הדבר הזה. בסעיף ה'. השולחן ערוך אומר, אם נשבע הבעל ייתן גט, צריך שיתירו לו קודם, שלא יהיה דומה לאונס. הוא חייב לתת. הוא נשבע בעצמו, לא כפו אותו כל פעמים הוא קיבל עליו בשבועה לתת גט. אז צריך שיתירו לו קודם, שלא יהיה דומה לאונס, ועל זה אומר הרמה, והוא הדין אם קיבל קניין לגרש, אבל אם קיבל עליו כנסות, אם לא יגרש, לא מקרה אונס. מאחר לתלג איתו בדבר אחר, ויכול ליתן כנסות ולא לגרש. כלומר, הוא קיבל על עצמו שאם לא יגרש, אז הוא יהיה חייב כך וכך כסף. סכומים כבדים. אז אומר הרמה, זה לא נקרא אונס, כי הוא יכול לשלם, במקום לתת את הגט. אז זה אומר הרמה, בשם הבית יוסף, בשם המועריק. אבל מביא ואומר, יש מחמירים אפילו בחי גוונה, וטוב לחוש לכתחילה ולפוטרו מן הכנס. זה דעת הרשב"א. וזו הדעה שהיא בעצם מקשה, אומרת לנו שצריך להיזהר אפילו בכנסות כאלה, כי בכל זאת יש בזה גדר של כפייה, שיש חשש של גט מעושה. אמנם הרמה ממשיך, אבל אם כבר גירש מפני זה, ואפילו גירש מכוח שבועה שעשה מעצמו לגרש הגט, לגרש הגט כשר, הואיל מתחילה לא אנסו על כך. זה דעת הריטב"א, אבל הרשב"א, וכיוון שהבעיה היא ספק מאוד חמור, שאם הגט באמת לא גט, אם האישה עכשיו תתחתן, בניה יהיו ממזרים? ספק גט, ספק חמור מאוד, ספק מה עושים? אז יש אמפי שיש דעות שזה לא נקרא גט מעושה, אבל החשש הזה הוא בעצם עומד לנגד כל לנגד כפייה של כנסות או דברים אחרים, צריך לחפש את הדרך שבעצם אדם כן יאלץ לתת גט, אבל זה לא יהיה נגרע בדרך של כפייה. בתורת גיטין יש איזה כיוון. תורת גיטין אומר שאם אדם קיבל על עצמו, זאת אומרת, עשו הסכם, שאם הזמן מסוים הוא לא ייתן גט, הוא יהיה חייב מיליון שח. תורת גיטין לא אמר מיליון שח, אבל סכום גבוה. והוא קיבל עצמו. ועבר הזמן. והוא חייב. אפילו אם מגרש את האישה הוא חייב, כי הוא קיבל עצמו לגרש עד זמן מסוים. ואם הזמן הזה יעבור והוא לא גירש, הוא חייב לשלם. לפני שעבר הזמן, מאיימים עליו, תראה עוד מעט עובר הזמן, ואתה תהיה חייב לשלם, זה נקרא כפייה. והגט הזה הוא לא יהיה גט כשר. אבל אם עבר הזמן, הוא כבר חייב. בין כך הוא חייב. ועכשיו, אם הוא ייתן את הגט, יוותרו לו. זה לא נקרא כפייה. כי לא מחייבים אותו שום דבר. הוא חייב. רק אומרים לו שיוותרו לך. אז זה לא נקרא כפייה. זה דרך מוצעת. הרב ז'ולטי היה לו איזה כיוון מסוים, והרב דייחובסקי שכלל את ההצעה הזאת, והוא בא עם הצעה איך לעשות כפייה, לא אומרת הסכמי נישואים, שרבים מהרבנים חוששים לזה ולא מסכימים, ויש על זה ויכוח מאוד מאוד חריף בין הרבנים, האם נכון לעשות הסכם טרום נישואים או לא לעשות הסכם טרום נישואים, אני לא מכריע בדבר הזה, אבל אני רק רוצה להביא את דעתו. אז הוא מציע דבר כזה. הוא הציע את זה לפני, זה היה בכנס של רבנים בפריז, אז הוא דיבר, אז הוא הציע כך, אני מתחייב בזה בפניכם עדים, לתת לאשתי בכל חודש, החל מיום נישואינו, סך $2,000 לתוספת מזונות, או 1,500 יורו. בין אם אני חייב במזונותי על פי דין, בין אני חייב. כלומר, במתחתנים, אדם מתחייב לתת מזונות לאשתו כל חודש $2,000. וגם אם לא תתבע את החוב, אם לא תתבע את החוב במשך תקופה קצרה או ארוכה, לא תחשב אמנותה מתביעה כוויתור על מחילה. אתה רוצה להבטיח את הדבר. הוא מתחייב לשלם, גם אם לא, אם האישה לא תתבע, שלא יחשבו שזה ויתור. אני מתחייב בזה לשלם לסכום זה כל עוד היא נשואה לי כדת משה וישראל. את ההתחייבות הזאת ניתן לגבות ממני מכל רכוש שיש לי ושיהיה לי, ואך ורק לפי החלטת בדין רבנים מוסמך. וזאת, באם ניפרד זה מזה לתקופה עולה על 6 חודשים. ובית דין יחליט שאין מקום לשלום בית בינינו. אז בית דין יש לו את הכוח לגבות את כל הכסף הזה שהוא התחייב לה בלאו הכי, אבל מי שיכול לממש את התביעה הזאת, זה דווקא על ידי בית דין שהוא יקבע שנוצר מצב כזה שהם נפרדו ואין מקום לשלום בית. בית הדין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להפחית את החיוב או לבטלו כולו או מקצתו, וכמו כן יהיה רשאי בית הדין לגבות את הסכום המצטבר של החיוב הנ"ל מיום נישואינו עד יום גירושינו לפי שיקול דעתו הבלעדי בלי קשר לגירושים. הוא מסביר שהיה מקובל בדברי חכמים שאדם, כמו שהגמרא אומרת במסכת כתובות, של ביתו של נגדימון בן דיוגוריון, פסקו 400 זובים לקופה של פסמים בו ביום, כל יום, 400. כלומר, זה דבר מקובל, שאדם מתחייב לאשתו התחייבויות של לזון אותה לפי ערכה, לפי מעמדה, לפי מקומה, ככה שזה לא דבר בלתי סביר, שאדם מתחייב, כל חודש וחודש הוא צריך לתת לאשתו כך וכך כסף. ההתחייבות הזאת היא קיימת כל הזמן. האישה יכולה לא לתבוע אותה, אבל ההתחייבות קיימת. ואז אם נוצר מצב כזה שנפרדו, ובית דין רואה שהפרידה הזאת היא הכרחית, אין מה לעשות, אז לבית דין יש את הסמכות להגיד כן. להוציא את ההתחייבות הזאת מן הכוח אל הפועל. זה לא כפייה לגט. זה כפייה להתחייבות שלו שהוא התחייב, התחייב ככה, ככה לחיות עם אשתו עם התחייבות כאלה. כך הוא אומר, שבאופן כזה זה יכול להיות פתרון. כפי שאמרתי, אני לא בא לקבוע כאן הלכה, אני רק אציג לפניכם את הצדדים של הבעיה מהצדדי השונים. שהתורה אומרת שגט צריך להיות מתוך הסכמה של הבעל, מתוך רצון. איזה מדרגה של רצון, כפי שאמרנו כאן, יכול להיות שזה מחלוקת חכמים. אני לא יודע בוודאות, כי הרמב״ם אמר דברים ברורים. והראשונים אחרים לא אמרו ממש אחרת, אבל יכול להיות שהם מתכוונים שלא צריך ממש רצון חיובי, ולכן אפשר לכפות גם את המומר, כי אם הוא אמר רוצה אני, זה מבחינתנו זה מספיק. כי הוא לא רוצה מכות, בסדר. לא רוצה מכות ורוצה להסכים, מבחינתנו מסכים, וגם הוא לא מפסיד שום דבר, כמו שהספתי את הדברים. אז מהצדדים השונים, אז זה מספיק לנו הרצון, הרצון שהוא אומר. בזה, כפי שאמרתי, יכול להיות שיש כאן מחלוקת של חכמים. וכדי שלא להיות כפייה, מצד שני, צריך לפתור את הבעיה הזאת, שבעיה מצוקה מאוד גדולה. צריכים לחפש את הדרכים, אם יש דרך שבה מצד אחד האיש נאלץ לתת גט, מצד שני זה לא יהיה נקרא גט של, בכפייה. כלומר, אילו תהיה מסיבות אחרות, הוא כפוי על משהו אחר ורק מבטרים לו, אז במקרה כזה באמת יכול להיות שזה פתרון, זה הכיוון שאמרתי שבמקורו הוא בעצם כבר נמצא בתורת גיטין. שנזכה שלא נזדקק לדברים כאלה.